המשבר הראשון היה מותה של מרים, וגם אמרנו בכלל, כל המהלך הזה של מותה של מרים ומותו של אהרון, הוא מבטא את המעבר בין המדבר, הנהגת המדבר, להנהגת ארץ ישראל. מה ההבדל בין הנהגת המדבר לארץ ישראל? במדבר הכל היה ניסי, הכל בא מהשמיים, המן, המים, ההגנה, הכל היה, אפילו גייסו להם את הבגדים בשמיים. זה מין מכון מאיר זוטה כזה, כן, הכל בא לך, אתה לא צריך לעשות שום דבר, מה אתה צריך לעשות? שום דבר, שום דבר. זה נקרא בפסיכולוגיה מצב תלותי. תלותי, הכוונה היא שאתה תלוי באחרים. אתה לא עצמאי. אתה תלוי באחרים. מצד אחד זה נוח, אבל מצד שני, כשמגיע הרגע שאתה צריך להיות עצמאי, לא קל לך. אתה כבר צריך לתפקד לבד. מה עדיף, להיות תלותי או להיות עצמאי? עצמאי, אבל זה מחייב. זה המעבר. מרים מתה, צריך לספק מים. כן, זה לא דבר פשוט. צריך להתחיל לעבוד בארץ ישראל, הכל, אתה רוצה לחיות? תעבוד. איך אומרים ברוסית? רובוטה. לעבוד. צריך לעבוד. לעבוד. אותו דבר לגבי העניין של ההגנה. במדבר, מה שהגן על עם ישראל זה ענני הכבוד בזכותו של אהרון הכהן. וכשהוא מת, אז העננים האלה פסקו. ואז היה משבר גדול, לא פשוט. הייתה מלחמה, מלחמת מלך ארד הייתה. ובארץ ישראל, צבא ההגנה לישראל. יש ענני כבוד, לא רואים אותם, אבל יש צבא שהוא... הוא המגן היום עלינו. עוברים מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. זה היום. לגבי אהרון, בוא נראה מה המשבר באהרון, מה קרה שם. כתוב בפרק, תפתחו בבקשה. פרק כף א', וישמע, פסוק א', וישמע כנעני מלך ארם, יושב הנגב, קיבה ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, וישב ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם, וישמע אדוני בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם את העם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. עד היום יש ביטוי כזה, מלחמת חורמה, הכוונה היא למלחמה הזאת. דהיינו, הרסו אותם לחלוטין. כל הבתים, כל זה. כן. מה, רש"י אומר במקום, מה וישמע הכנעני? אומר רש"י, שמע שמת אהרון. הצדיק מגן על הדור, זה ידוע. האם יש שם עץ? ואין שם עץ בפרשת המרגלים. אז רש"י אומר, האם יש שם הצדיק שמגן על דורו או לא? אז הצדיק מגן על הדור. מי זה הצדיק במקרה הזה? אהרון הכהן. הם שמעו, שמע שמת אהרון, הסתלקו ענני הכבוד. כן? אז מי זה המלך הרד הזה? מי זה הכנענים האלה? אומר רש"י, והמלאק מעולם רצועת מרדות לישראל, מעולם הוא יילחם בישראל כל הזמן, מזומן בכל עת לפורענות. כל מקום שאפשר להתנפל על ישראל, שם תמצא את המלאק. שאלו אותי למה? שאלו אותו. זה כמו שאדם יש לו חיסון טבעי. ברגע שהחיסון הטבעי לא פועל, אז המערכות הבריאותיות קורסות על ידי חיידקי, כל מיני דברים ש... אז בכל מקום של חולשה, כמו במלחמת המלחמה הראשונה ברפידים, רפו ידיהם מתורה, מיד בא המלאק, התנפל עליהם כל זה. אז זה מה שרש"י אומר, מזומן בכל עת לפורענות. בכל רגע שיש אפשרות, מתנפה עלינו. מה זה יושב הנגב? הוא אומר, זה המלאק. הרי לא כתוב המלאק. מה כתוב? ישמע כנעני. איפה בא המלאק כאן? אומר רש"י, יושב הנגב, זה המלאק. שנאמר, המלאק יושב בארץ הנגב, ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען. מדוע? כדי שיהיו ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי המלאקים, ולשונם לשון כנען, אמרו, נתפלל סתם על האויבים האלה. מה המציאות שם הייתה? המציאות הייתה שהם היו המלאקים בליבם, בפנימיותם, אבל בלבושם, כן. ראו ישראל לבושם כלבושי המלאקים, ולשונם, סליחה, ולשונם לשון כנען. מה הם אמרו? בעצם אמרו, הכנען, הם באופן טבעי הם מגינים על הארץ הזאת. למה ישראל באו מהמדבר לכבוש את הארץ? אז העמים הכנענים התקוממו, אף פעם לא רוצה שיכבשו אותו. אז זה היה בחיצוניותם. אבל בלשונם, מה הם אומרים? הם אומרים, ובלשונם לשון כנען. זאת אומרת, טענתם הייתה, כובשים אתם. באתם לגזול מאיתנו את הארץ הזו. אבל מה היה באמת? הם היו המלאקים. המלאקים נלחמים בנו לא בגלל ארץ ישראל. המן הרשע לא נלחם בגלל ארץ ישראל. המלאק שהתנפל לנו שיצא ממצרים, לא נלחמנו בגלל ארץ ישראל. היטלר ימח שמו וזכרו, לא נלחם בנו בגלל ארץ ישראל. זאת אומרת, כאילו יש כאן שני סוגי מלחמות. יש מלחמה שנלחמים בנו בגלל ניגודי אינטרסים של טריטוריה, כובשים אתם וכל זה. אבל יש גם מלחמה שנלחמים בנו בגלל היותנו יהודים, בלי קשר לארץ ישראל בכלל. בגלל שנאת היהודים, מה שנקרא אנטישמיות היום. שונאים אותו, לא משנה אם אתה נמצא בארץ ישראל, או אתה נמצא במילאנו, או נמצא בכל מקום בעולם, נלחמים בך כי אתה יהודי. עכשיו, בואו, זה הסיפור עם כאן. מאיפה לומדים את הדבר הזה? גם מהסיפור הזה של רש"י שאומר, אבל גם, מה הייתה תוצאת המלחמה? הם לקחו שפחה אחת בשבי. שפחה אחת בשבי, נו, זה הכל. מה הייתה התגובה של בני ישראל לאותה נפילה של השפחה? וידר נדר, אנחנו נשמיד את כולם, נהרוג את כולם, לא נשאיר שריד, מלחמת חמש. איפה הפרופורציות? בגלל שאיזה שפחה אחת נפלה, אנחנו צריכים לעשות מעשים כאלה? מה, איבדו את הפרופורציות? מה קוראים? זה הולכים שתי שפחות, אני יודע. אבל למה המלחמה? אלא מה? ישראל ידעו מה העניין. הם לקחו שפחה אחת בשבילהם, שפחה אחת זה כל עם ישראל. האנטישמי שונא כל יהודי בשבילו, כל יהודי זה כמו כל עם ישראל. והם קלטו את זה, רציתם להשפיל אותנו? לקחת מישהו בשבי, מזכיר לנו את האויבים שלנו היום. לוקחים חייל אחד בשבי, מורידים אותנו על הברכיים. כי החייל הזה זה לא עניין פרטי בכלל, זה עניין כל עם ישראל, כאילו לקחו אותנו בשבי. למה? כי הם המלאקים. אני לא אמרתי, אמרתי כמה שכתוב בפרשה, כן. שהתגובה היא, בעיקר, מה הייתה המטרה שלהם? להשפיל אותם. מה הייתה המטרה? הנה.
גם הם רוצים להשפיל אותם.
מה?
גם הם רוצים להרוג את כולם.
מי, הערבים?
לא כולם, אבל...
יכול להיות, בסופו של דבר, מי שמתנכל עם ישראל, אין לו עתיד. אין לו עתיד. שאל אותי למה? כתוב, משנאיך השם אשנא. רש"י אומר שמי ששונא את ישראל, שונא את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מטפל בו. טיפולים היסטוריים. כמה עמים שהתנכלו לנו כבר נעלמו מעל המפה של המין האנושי בכלל. ועם ישראל חי לנצח, הנה הוא חי וקיים. בדיוק אבל הטענה של המלך הרדי, הטענה היום של הערבים, מה הם אומרים? כובשים אתם, יש לנו ניגודי אינטרסים, אנחנו על הקרקעות, על... אבל אנחנו יודעים באמת מה הם רוצים. ולא, הם רוצים את ה... הם רוצים פשוט להשמיד אותנו, לא בגלל שאנחנו כובשים, אלא בגלל מה? בגלל שאנחנו יהודים. זה הקריאה שלהם, אידבח אל יהוד, היא לא, לא במקרה, כן, אידבח זה לשחוט את היהודים. בגלל שאנחנו יהודים. גם המלחמה הייתה צריכה להיות לא בהתאם למטרה שלהם. אם המטרה שלהם להשמיד אותנו, אנחנו צריכים לגרום לכך שהם לא יעשו את זה. איך עושים את זה, אתם יודעים?
הם מתחורים אותם.
כן, הם יעשים אותם להשמיד את עם ישראל. הם, איך אומרים, הם מבינים את שפת הכוח, בינה לבין עצמם. אני רוצה לדבר איתם בצורה כזאת שלי. יבינו שחבל לכם על הזמן. לא יעלה לכם. אז זה הסיפור של כנען, לחרן. נוגע למשניות, רבותיי. ליל הסדר, אנחנו בפסחים, פרק עשירי, נכון? משנה ו'. לגבי הליל, עד אחד הוא אומר, עד אחד הוא אומר, בית שמאי אומרים, עד אם הבנים שמחה. הבוקר אמרנו הליל, אם הבנים שמחה, כמה, מתי זה? לפרק הראשון, ותו לא, נכון? ובית הלל אומרים, עד חלמיש למיינות מים, שזה הפרק השני, כולל את הפרק השני. וחותם בגאולה. קודם כל, מה זה המחלוקת הזאת? מה זה העניין הזה של בית שמאי ובית הלל? עד אחד הוא אומר, את הלל קודם הסעודה, בית שמאי אומרים, עד הבנים שמחה, ובית הלל אומרים, עד חלמיש למיינו מים. שואיל ולא נזכרו במזמור הראשון יציאת מצרים, אבל כאן כן נזכרו יציאת מצרים, בצאת ישראל ממצרים. בקריאת שם סוף אומרים גם את המזמור בצאת ישראל ממצרים. כי לולי זה היינו רק מסתפקים, אם הבנים שמחה. מי זה אם הבנים? כנסת ישראל זה אם הבנים. עם ישראל שמח. אז בכל זאת אומר, צריך להזכיר גם יציאת מצרים. וחותם בגאולה, מסיים ההגדה בברכת הגאולה, נחלקו התנאים בנוסח ברכה זו. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. ולא היה חותם. רבי עקיבא אומר, כן, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים, מן הפסחים. עד ברוך אתה השם, גאל ישראל. אנחנו נוהגים כמו מי? כמו רבי עקיבא, נכון. כן, צריך להוסיף בו דברי ריצוי ובקשה, אומר, על האבא ולחתום ברוך אתה השם, דהיינו נוסח התוספת הוא כן, השם אלוקינו, כאן מתחילה מן הזבחים ואחר כך מן הפסחים. למה? לפי שהזבחים הם חגיגת 14 נחלת קודם לקורבן פסח, שאין הפסח נחרה לסובע. כן, מה העניין? נלמדנו את זה באחת המשניות הקודמות, שבפסח, אז היה הקורבן של הפסח, הוא קטן, הוא לא גדול. כמה זה שה? אם אתה מוריד לו את האור ואתה מוריד לו את כל הזה, מה נשאר לך? ולפעמים על שה כזה יש חמולה שלמה. יכול להיות שמה 50 איש, אז מה נשאר להם? כזית, אבל אי אפשר להיות, כתוב על הסובה. אז זה החגיגה, בא להשלים, לכן הוא אומר, צריך להקדים חגיגה, כי זה סדר האכילה. קודם תאכל הרבה חגיגה. לסוף תאכל את הזו על הסובה. זכר לדבר הזה זה אפיקומן, שבסוף נשאר לך טעם אפיקומן, שתגמור את הליל הסדר, תהיה על הסובה. עד ברוך אתה, השם גאל ישראל. הלכה היא כרבי עקיבא. אנחנו באורות, אורות. מי רוצה אורות? אורות! מי מעוניין באורות? אתם לא רוצים אורות, טוב? פי, היי. טוב, זה אותו רעיון שדיברנו, אז השקיעה בחמרניות ובעולם הזה וכל ההוויות האלה, שזה חלק מתהליך הגאולה. כאן מביא בקשר למלאכים, מישהו ראה כאן מלאכים? לא ראיתי, גם אני לא ראיתי. ואתה רב יוסף, ראית מלאכים? לא יצא לך. שבת אומר שלום עליכם. מה אתה אומר שלום אם לא ראית? שאתכם ושאתכם. באמת כתוב בהלכה שלא נוהגים להגיד שחסים לשירותים, המתינו לי וכל המלאכים. אבל אחד יש שם הערה שהארי היה כן מרואה. הארי היה מדרגה שהוא ראה מלאכים. עוד הרב כנראה ראה מלאכים, לכן הוא כותב מה שהוא כותב. בוא נראה. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה, יותר פנימית מהמלאכים, כמו שמציין את זה בעל נפש החיים, עוסק במאמר הראשון שהמלאכים הם פחות מה... למה? כי הם עומדים. לעומת זה, עם ישראל, אנחנו אקטיביים, פועלים, אנחנו, הם לא יכולים לעשות קדושה, המלאכים עד שאנחנו לא מקדשים. כן? ודווקא מפני גדולתה, כן, שהנשמה, אז היא ירדה עד לתחתית המדרגה. ומשם, מהמדרגה הנמוכה, תעלה ברכוש גדול ועצום. כמו ביציאת מצרים, יצאנו ברכוש גדול. למרות שמצרים זה לא היה מקום טוב. אבל כמו שאומרים, אין חכם כבעל הניסיון. מי שהוא בעל הניסיון, הוא ירד למטה, לפעמים למקומות מאוד נמוכים, ומשם הוא עולה, משם הוא עולה. במדרגה הרבה יותר גבוהה, אתה נמצא למעלה ואתה לא מעלה איתך שום דבר. גם כאן הוא אומר, דווקא בגלל שהנשמה בגדולתה, אז היא יורדת עד לתחתיות. ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה העליונה מקורית. כן, הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, כמו שראינו, כמו בדור שלנו, שהם חומרניים מאוד. הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה, כן? לא רואים אותו. לא שהוא לא קיים, לא רואים אותו. ואין קץ לתכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב, הבא לעולם בדרך, דווקא דרך חול, שיגלה ויראה הודו והדרו לעת המאושרה אשר לא יהיה אור יקרות כיפאון, והיה לעת ערב, היא אור. דווקא לעת ערב, לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול דווקא, שיעורר בראשית התעוררותו את החול, והכל ידברו בלישנה דאיניש ולא בלישנה דקות שבריחו, בלשון שלנו, ועל זה נאמר, גם לשוני, כל היום תהנה בצדך כי בושו, כי חפרו, מבקשי רעתי. אני רוצה לתת דוגמה לדבר הזה. מי שם לב היום שבונים את ירושלים, את הבתים בירושלים? אתה שמת לב, איפה ראית הבתים שבונים? כל מקום. זה חול בעצם. מי בונה את הבתים האלה? ערבים. או אני יודע, טורקים שבאים מכל מקומות. מי מרוויח מהבנייה הזאת? הקבלן. כסף. זאת אומרת, מי שעוסק בנדלן, בדברים כאלה, מה הוא חושב כל הזמן? כן, זה חול או קודש? זה חול. זה חול, יפה מאוד. אבל אומר, לעתיד לבוא, אתה תראה את הקודש שבחול, איך? אתה תבין שנכון שהכסף זה האמצעי, איך אומרים, הדלק, המניע לבנייה. אבל המטרה הפנימית של הבניין הזה, בונה ירושלים השם. מתוך שלא לשמה, בא לשמה, בונים את ירושלים, בונים את הכל. אז לעתיד לבוא, כל דבר שנראה לנו חומרי, נגלה את הנקודת הקודש בתוכו, בתוך הנקודה החומרית. זה יהיה לעתיד לבוא. מישהו ראה את הכביש החדש לתל אביב, ירושלים? לא ראיתי. ראיתי יפה? איזה מאמץ, איזה, כמה בגרים, כמה מתומסים. חורה זה דבר של חול. אבל מה, בונים דרכים לאן, לאיזה עיר?
ירושלים.
או, זה קודש. ירושלים היא הקודש. זו דוגמה. בכל דבר נראה את הקודש. של כוח, חודש טוב.
מה זה ראשון
בג'בריקו? מה?
מה זה? בלישנה
דקוצ'בריקו? איך? בלישנה דיגניש ולא בלישנה. בלשון חולין. לשון שלנו, אנושי, ולא לשון של תורה ודברים כאלה. ואז אפילו בלשון החולין התגלה שזה קודש. כמו שאומרים, שיחת חולין של תלמידי חכמים היא דורשת לימוד. אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים דורשת לימוד.